אז ככה, כולם יודעים שיום כיפור זה יום מיוחד במינו בשנה. אין עוד יום שדומה ליום כיפור. ובמסגרת הייחודיות של יום כיפור, יש כמה וכמה דברים שהם ייחודיים רק ליום הזה. ויש פעולות ומצוות ועבודות שאין כמותם בכל השנה, רק ביום כיפור. ואחד הדברים הייחודיים זה שליחת השעיר לעזאזל. אין כזה דבר בכל השנה כולה, רק ביום כיפור. כמו שראינו בגמרא, שליחת השעיר לעזאזל זה מהדברים הנסתרים והעלומים שהיצר הרע, השטן, משיב עליהם. ראיתם את הגמרא, כן? ראיתם בדף את הגמרא? זה מהדברים ממש שמאוד מאוד קשה, והגמרא נותנת כמה דברים, שעטנז, אבל שעיר המשתלח הוא באמת מהדברים הבלתי נתפסים בשכל הסביר, בשכל האנושי הרגיל, זה באמת מין דבר נעלם. אבל בתורה ופרשת אחרי מות, העניין של השעיר המשתלח הוא אחד מהדברים המרכזיים ביותר של עבודת המקדש ביום הכיפורים. יש פה איזו עבודה מאוד 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 יסודית, חשובה, מרכזית. אז אני רוצה לדבר היום כמה מילים על העניין הזה של שעיר המשתלח, ויסודי הדברים שנדבר היום זה מהרב סולובייצ'יק. יש לרב סולובייצ'יק, יש לו ספר נפלא שקוראים לו על התשובה, ושם הוא מדבר על זה, ויש ספר שנקרא הררי קדם, על בסיס שיעורים של הרב סולובייצ'יק, קוראים לזה הררי קדם. אני מחבר מכל הדברים ביחד, ונקווה שיצא שיעור טוב ויסודות טובים. ובכן, הרמב״ם מדבר על שעיר המשתלח בכמה וכמה מקומות. אחד המקומות שהרמב״ם מדבר על שעיר המשתלח, זה ממש בתחילת הלכות תשובה. פרק א', הלכה ב', ההלכה השנייה של הלכות תשובה. אז אם אתם זוכרים, דיברנו על ההלכה הראשונה של הלכות תשובה, ששם מדבר הרמב״ם על הוידוי, שהוידוי זה מצוות עשה, ואז אנחנו עוברים להלכה השנייה. שימו לב מה אומר הרמב״ם בפרק א' הלכה ב', ואנחנו נשאל כמה שאלות על הרמב״ם הזה, ונצא מתוך כך ליסוד גדול מאוד, גם לגבי שעיר המשתלח, וגם לגבי כלל יום הכיפורים. אז הרמב״ם כותב כך, שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר, והתוודה עליו את אבונות בני ישראל. אז דבר ראשון, אומר הרמב״ם, יש וידוי שהכהן גדול מתוודה על השעיר לפני שהוא שולח אותו, והוידוי הוא על כל ישראל, כי שעיר המשתלח הוא כפרה על כל ישראל. ממשיך הרמב״ם, שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, קלות וחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, הכל מתכפר בשעיר המשתלח. אז עד כמה שאנחנו לא מבינים את הסוד שיש בשעיר הזה, הרמב״ם אומר, יש פה איזשהו כוח סגולי מיוחד במינו. שעיר המשתלח מכפר על הכל, קלות, חמורות, מזיד, שויגג, אבל אז בא הרמב״ם ומציב גבולות גזרה. בא הרמב״ם ואומר, אבל פה יש הבדל. יש הבדל אם אדם עשה תשובה או לא עשה תשובה, ויש הבדל בין קלות לבין חמורות. אומר הרמב״ם, אם אדם עשה תשובה, אז השעיר המשתלח מכפר על הכל, על הקלות, על החמורות, הכל. כל העבירות כולם מתכפרות על ידי שעיר המשתלח למי שעשה תשובה. אבל אם אדם לא עשה תשובה, כך כותב הרמב״ם, אז השעיר מחפר רק על עבירות קלות, והוא לא יחפר על עבירות חמורות. בלי תשובה, שעיר מחפר על הקלות ולא על החמורות. עם תשובה, שעיר מחפר על הכל. ממשיך הרמב״ם ואומר, מה הם הקלות ומה הם החמורות? אז הוא אומר, העבירות החמורות זה עבירות שחייבים עליהן מיתת בית דין או קראת. כל העבירות שיש עליהן מיתת בית דין או קראת, הן נקראות חמורות. אבל שאר מצוות לא תעשה ומצוות עשה שאין בהן קראת, זה הקלות. אז הסיכום של דברי הרמב״ם, מי שעשה תשובה יכול להיות רגוע. עם תשובה, שעיר המשתלח מחפר על הכל, קלות וחמורות. אבל מי שלא עשה תשובה, אז שעיר המשתלח יחפר על כל העבירות שאין בהן קראת או מיתת בית דין. זה הקלות. כל מה שאין בו קראת או מיתת בית דין, עשה או לא תעשה, אומר הרמב״ם, בין עשה בין לאו. בלי קראת, בלי מיתת בית דין, זה נקרא קלות. אז שעיר המשתלח מחפר גם בלי תשובה. על החמורות, שזה עבירות שיש בהן קראת או מיתת בית דין, עשה תשובה. שעיר המשתלח יחפר. לא עשה תשובה, לא יחפר. כך אומר הרמב״ם. והרמב״ם מוסיף עוד משהו, שבועת שווא. גם על זה, בלי תשובה אין כפרה. עכשיו תראו, כל החילוקים האלה של הרמב״ם, קלות, חמורות, תשובה, לא תשובה, כל החילוקים האלה של הרמב״ם, אז המפרשים מביאים את המקורות של הרמב״ם. יש לרמב״ם מקור בירושלמי, במסכת שבועות, זה מקורו של הרמב״ם שעשה את כל החלוקה הזאת. המפרשים מביאים כבר מסכת שבועות, בבלי, ירושלמי, בירושלמי. מה שצריך להבין זה ההיגיון, הסברה, ההסבר. מה ההסבר? אם שעיר המשתלח יש בו כוח סגולי לחפר גם בלי תשובה, אז למה רק על הקלות ולא על החמורות? אם אתה אומר שצריך תשובה, בלי תשובה אין כפרה על הכל, אבל אתה אומר הוא מחפר גם בלי תשובה, אבל רק על הקלות ולא על החמורות, מה הסבר? מה אנחנו יכולים להבין? מה ההיגיון? יש לו כוח כפרה גם בלי תשובה על הקלות ולא על החמורות. מדוע? וצריך להבין גם מה מגדיר קל וחמור. אז מה מגדיר קל וחמור? אומר הרמב״ם, אם יש קראת או מיתת בית דין, זה נקרא חמור. ואם אין קראת ואין מיתת בית דין, בין עשה, בין לאו, זה נקרא קל. למה זה הגדרה? שעל זה תלוי הכפרה של השעיר. מה זה משנה הקראת והמיתת בית דין? הוא הקובע אם השעיר יחפר בלי תשובה. מה ההסבר וההגדרה של כל החילוקים האלה ברמב״ם בכוח הכפרה של שעיר המשתלח? השאלה היא הרבה יותר גדולה. השאלה היא הרבה יותר גדולה, מכיוון שאנחנו יודעים על עיצומו של יום, מה הוא מחפר? מה יום הכיפורים מצד עצמו, מה מחפר? אז בגמרא יש מחלוקת בין רבי לבין רבנן. רבי אומר עיצומו של יום מחפר אפילו בלי תשובה. כך שיטת רבי. בגמרא במסכת שבועות דף י"ג, מסכת יומא דף פ"א, דעת רבי, עיצומו של יום, יש עיצומו של יום או עצמו של יום מחפר גם בלי תשובה. כך הרבי. רבנן אומרים לא, יום הכיפורים מחפר רק אם עשה תשובה. יום הכיפורים מחפר רק אם עשה תשובה. מה פוסק הרמב״ם במחלוקת הזאת? אז יש בשני מקומות שהרמב״ם מתייחס אל המחלוקת הזאת. במקום אחד, יש לו גם לשון מאוד מאוד מעניינת. אז במקום אחד, אומר הרמב״ם, בהלכות תשובה, פרק א', בהמשך, פרק א', הלכה ג', אנחנו ראינו מקודם פרק א' הלכה ב', כן, על הסיר המשתלח. פרק א' הלכה ג', אומר הרמב״ם, עצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. הרמב״ם פסק כמו רבנן, עצמו של יום מכפר לשווים. מי שעשה תשובה, עצמו של יום מכפר. והכסף משנה במקום כותב, הכסף משנה במקום כותב, שהרמב״ם פסק דלא כרבי. רבי אומר שעצמו של יום מכפר גם בלי תשובה. בסדר? אז הרמב״ם פסק כמו רבנן, שעצמו של יום מכפר לשווים. אבל מי שאינם שווים, לא מכפר. כך סובר הרמב״ם, מסביר הכסף משנה. הדבר הזה מופיע ברמב״ם בהלכות שגגות בצורה, בספר קורבנות. בהלכות שגגות, הרמב״ם אומר את זה בצורה הרבה הרבה יותר חזקה ובולטת. עכשיו תקשיבו טוב ללשון של הרמב״ם, בהלכות שגגות, פרק ג' הלכה י'. אומר הרמב״ם בהלכות שגגות, פרק ג' הלכה י', אין יום הכיפורים, ולא חטאת, ולא אשם מכפרים, אלא על השווים, המאמינים בכפרתם, אבל המבעט בהם אינם מכפרים לו. אז הרמב״ם אומר, יום הכיפורים מכפר רק לשווים. יום הכיפורים, חטאת, אשם, רק לשווים. והרמב״ם אומר, אין יום הכיפורים מכפר, אלא על השווים המאמינים בכפרתם. אבל המבעט אינו מכפר. כיצד? היה מבעט והביא חטאתו אשמו, והוא אומר, אין אלו מכפרים. אבל פי שקרבו, לא נתכפר. וכן המבעט ביום הכיפורים, אין יום הכיפורים מכפר. כשאחזור בתשובה, אז יכפר. אז הרמב״ם אומר מפורש, אין יום הכיפורים מכפר, אלא על ידי תשובה. ושמתם לב, הרמב״ם מוסיף, מי שלא חוזר בתשובה, או מבעט בכפרת יום הכיפורים, אין לו כפרה. טוב, זהו פסק ההלכה של הרמב״ם, זהו פסק ההלכה של הרמב״ם, שיום הכיפורים מכפר רק על ידי תשובה. יוצא ששעיר המשתלח מכפר גם בלי תשובה. יום הכיפורים מכפר רק עם תשובה. יום הכיפורים זה מחלוקת רבי ורבנן, ומכפר רק עם תשובה. מה ההבדל? מה ההבדל של ההלכה? פוסק הרמב״ם, כפרת יום כיפורים זה רק על ידי תשובה, אבל כפרת שעיר המשתלח זה גם בלי תשובה. אלא מה? על הקלות, שזה עשים ולווים שאין בהם כרת ומיטת בית דין. על החמורות, אז גם שעיר המשתלח צריך תשובה. אז עכשיו אנחנו שואלים, ממה נפשך? אם שעיר המשתלח מכפר גם בלי תשובה, להבדיל מיום כיפור עצמו, אז אם הוא מכפר בלי תשובה, שיכפר על הכל. אם על החמורות הוא צריך תשובה, למה על הקלות לא צריך תשובה? ולמה יום כיפור להלכה, בכל מקרה צריך תשובה, כפרת יום כיפור, ואילו שעיר המשתלח על הקלות לא צריך תשובה, מה ההסבר בכל בכל התהליכים האלה? עכשיו כמובן, כל הכפרה זה כלפי שמעיה גליה, כל הכפרה זה, ביום הזה יכפר עליכם, הקדוש ברוך הוא מכפר, אבל מה אנחנו מבינים או מה אנחנו מגדירים בכפרות השונות האלה, כפרת יום הכיפורים וכפרת שעיר המשתלח? מה אנחנו מבינים בהבדל בין הכפרות האלה? עכשיו צריך לשאול עוד שאלה. יש גמרא מפורסמת במסכת יומא, והרמב״ם פוסק אותה להלכה. הגמרא אומרת, כן, הרמב״ם פה בהלכות תשובה פרק א', על פי הגמרא מסכת יומא דף פ"ה. הגמרא אומרת, מי שעבר על עשה, מצוות עשה, ועשה תשובה, במיידי מתכפר, אומרת הגמרא. מי שעבר על עשה ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו מיד. תשובה לבד. שנאמר, שובו בנים שובבים, הרפה משובותיכם. עבר על מצוות לא תעשה, בלי קראת, אז תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. עבר על קריטות ומיתות בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים מחפרים. עכשיו כאן יש חלוקה בין עשה, מדרגה אחת, לאווים, מדרגה שנייה, קריטות ומיתות בית דין, מדרגה שלישית. על עשה תשובה לבד מחפרת, על לאווים תשובה ויום כיפור מחפר, על קריטות ומיתות בית דין, תשובה ויום כיפור תולים, איסורים מחפרים. פה יש חלוקה לשלוש מדרגות, וחוץ מזה יש חילול השם, זה מדרגה רביעית. לעומת זאת, בסעיר המשתלח ראינו חלוקה רק לשתי מדרגות, ושם עשים ולאווים במדרגת קלות, ומיתות בית דין, קריטות ומיתות בית דין במדרגות חמורות. נכון? לגבי הסעיר המשתלח, הרמב״ם לקח בכפיפה אחת, בקבוצה אחת, גם תעשים, גם תלאווים, ובקבוצה נפרדת את הקריטות ומיתות בית דין. לגבי החילוקי כפרה, תשובה ויום כיפור, אז הרמב״ם אמר, על פי הגמרא, יש עשה, יש לאווים, ויש קריטות ומיתות בית דין. מה ההבדל בין כל הדברים האלה? מה ההבדל? למה בכפרת סעיר המשתלח? יש שתי קבוצות, עשים ולאווים מקבוצה אחת, קריטות ומיתות בית דין קבוצה שנייה, כל מה שאמרנו, פה צריך תשובה, פה לא צריך תשובה, ואילו בלי סעיר המשתלח, אז יש מדרגת כפרה לעשה, ויש מדרגת כפרה ללאו, ויש מדרגת כפרה לקריטות ומיתות בית דין. ומה ההסבר בכל הדבר הזה? אלה השאלות שביקשנו לשאול אותם היום. עד כאן בסדר, מוריי ורבותיי, השאלות ברורות, השאלות מובנות, אפשר להתקדם.
הרב, אפשר שוב תקלות וחמורות ביום כיפור, לא בסעיר?
ביום כיפור כתוב שיש שלוש מדרגות. מי שעבר על עשה, עושה תשובה ומתכפר, לא צריך אפילו יום כיפור. מי שעבר על לאו, עושה תשובה ואז יום כיפור מחפר. ואם זה קריטות ומיתות בית דין, אז תשובה ויום כיפור ביחד תולים ואיסורים מחפרים. כך כתוב. אז זה שלוש מדרגות. וזה בזמן הזה שאין לנו סעיר המשתלח, כי כשהיה סעיר המשתלח, מי שעשה תשובה, הוא כיפר על הכל. כן? מה הפשט בכל זה? מוריי ורבותיי, כדי להבין את כל המהלך הזה, אנחנו צריכים לומר פה יסוד. יסוד, ולהעמיק בו קצת, ולהגדיר אותו קצת, ואז נצא אל המרחב, ואז נבין מה קורה כאן. ובכן, שימו לב, בספר ויקרא פרק א', תחילת פרשת ויקרא, הפסוק השני, שמתחיל לדבר על הקורבנות, פרק א', פסוק ב', כתוב בפסוק, אדם, כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. זה לשון הכתוב, ויקרא פרק א', פסוק ב'. אנחנו שמים לב שהפסוק הזה מתחיל בלשון יחיד ומסיים בלשון רבים. הוא מתחיל בלשון יחיד, אדם, כי יקריב. זה לשון יחיד, אדם כי יקריב, זה לשון יחיד. ואז נמסיים, מן הבמה, מן הבקר, מן הצון, תקריבו. לשון רבים, את קורבנכם, לשון רבים. היה יכול להיות כתוב, תקריבו את הקורבן, אבל כתוב קורבנכם, לשון רבים. ברשי, רשי על, על התורה, רשי בתחילת ויקרא. אומר רשי, נאמרו כאן בכתוב, שלושה סוגים של קורבנות. קורבן יחיד, קורבן שותפים וקורבן ציבור. רש"י אומר, הרישה של הפסוק מלמדת שיש קורבן יחיד, אדם כי יקריב. זה קורבן יחיד. אדם בודד, יחיד, מקדיש בהמה לקורבן, נדרים או נדבות, נודר או נודב, ומקריב בתור בעלים יחידי על הקורבן. אז רש"י אומר, הפסוק אומר, יש קורבן יחיד, אדם יחיד יכול להקריב עולה, יכול להקריב שלמים, וכן הלאה. אחר כך כתוב לשון הרבים, תקריבו, אומר רש"י מלמד, ששניים מתנדבים עולה בשותפות. לכן כתוב לשון רבים, תקריבו. שני אנשים יחד יכולים להיות שותפים, וביחד כל אחד ייתן חצי, ויש שותפים בקורבן. פשיטה, ששותפים יכול להיות שניים, ועשר, ומאה, ואלף, אין הגבלה כמה שותפים יהיו בקורבן. אז זה כתוב לשון רבים, יש קורבן יחיד, יש קורבן שותפים. ממשיך רש"י ואומר...
יש הגבלה על הסוג של השותפים?
מה, מה?
יש הגבלה על הסוג של קורבן שותפות? כל קורבן יכול להיות שותפות?
לא כתוב שיש הגבלה, צריך לבדוק, אבל לא כתוב. הפרשה הזאת, דרך אגב, ההתחלה מדברת על עולה, אחר כך פרק ג' מדבר על שלמים, אבל לא משנה. בעיקרון יש אותו דבר. ממשיך רש"י ואומר, והמדרגה השלישית שכתוב קורבנכם, מלמד שיש קורבן ציבור. יש עולה שהיא עולת ציבור. רש"י אומר, עולת ציבור היא באה מכספי המחצית השקל. כידוע, היה מחצית השקל שכל עם ישראל תרם, והכסף הזה היה בלשכה, במקדש, וכתוב שכשהיה עודף, כמובן, מהמחצית השקל קודם כל קנו את התמידים, את המוספים, ונשאר עודף, אז היו מקריבים עולות מכספי הציבור, וכדי שהמזבח לא יעמוד שומם, ריק, וזה עולת קיץ המזבח הבא מן המותרות של מחצית השקל, זה קורבן ציבור. בא הרמב"ן, והרמב"ן מעיר, מה ההבדל בין קורבן השותפים לקורבן ציבור? מה זה ציבור? ציבור זה הרבה שותפים. רש"י אמר, יחיד, שותפים, ציבור. שואל הרמב"ן על התורה, שם, בפרק א' פסוק ב', בויקרא, מה זה ציבור? ציבור זה הרבה הרבה אנשים ביחד, שותפים. אז הרמב"ן אומר, כשכתוב שותפים, זה משנה אם זה שניים, או אלף, או 10,000, או מיליון, זה שותפים. אז אם הציבור מקריב, אז זה קורבן של הרבה הרבה מיליונים שותפים. אמר רש"י חילק פה יחיד, שותפים, ציבור. אומר הרמב"ן, קורבן ציבור זה לא קורבן שותפים, זה מדרגה בפני עצמה. ציבור זה לא סתם שותפות של כל ישראל, שותפות של הרבה יהודים. אם יש שותפות של הרבה יהודים, זה שותפים. ואם רבבת יהודים או מיליון יהודים יחליטו להיות ביחד שותפים, אז יהיה קורבן שותפים של הרבה אנשים. הציבור יש לו מדרגה בפני עצמה. יש מדרגה שקוראים לה כלל ישראל. יש מדרגה שקוראים לה כנסת ישראל, כלל ישראל. קורבן ציבור זה לא הרבה שותפים. זה לא שותפים בכמות גדולה. זה קורבן של הציבור. והרב סולובייצ'יק אומר, אני לא רוצה להיכנס כרגע למושגים המיסטיים והקבליים של המונח הזה, כלל ישראל, כנסת ישראל. יוני אמר מקודם שהוא לא רצה להתעסק עם הקבלה, נכון? אז גם הרב סולובייצ'יק פה אומר, אני לא נכנס כרגע לקבלה. אלא מי שיודע, הרמב"ן במקומות אחרים מדבר במונחים קבליים על כנסת ישראל, והרב קוק בהרבה מקומות כמובן מדבר במונחים קבליים על כנסת ישראל. אבל אנחנו כרגע לא עוסקים בקבלה. במובן ההלכתי הפשוט, בגדר ההלכתי הפשוט, כלל ישראל, עם ישראל, זה ישות בפני עצמה. קורבן ציבור זה לא קורבן של הרבה אנשים, זה קורבן של גוף אחד, של הגוף הזה קוראים כלל ישראל, לגוף הזה קוראים הציבור. אז צריך לדעת, קורבן של קורבן יחיד זה קורבן של אדם אחד. קורבן של שותפים זה קורבן של הרבה. קורבן ציבור זה קורבן של ישות אחת, גוף אחד, שכמובן מכיל בקרבו את כל עם ישראל, אבל זה הציבור, זה הגוף הזה שנקרא הציבור, עם ישראל. ויש נפקה מינות הלכתיות בין קורבן שותפים לבין קורבן ציבור. הרמב"ן עצמו כותב, בדרך כלל, קורבן שמביאים, אז בעלים צריכים לסמוך ידיהם על הקורבן, סמיכה, ושמח ידו על ראש קורבנו. אז אם זה קורבן יחיד, הבעל הבית, בעל הקורבן, צריך לסמוך ידו. אם זה קורבן שותפים, אז השותפים הם הבעלים, הם צריכים לעשות סמיכה על הקורבן. אם זה שני שותפים, שניהם צריכים לסמוך, אם זה הרבה, כל השותפים. בקורבן ציבור אין סמיכה. זה הלכה. הרמב"ן מביא את זה, אומר, לא, קורבן ציבור, קורבן תמיד של שחר, קורבן תמיד של בן ארבעיים, מוסף של שבת, מוסף של ראש חודש, מוסף של מועדים, וכן הלאה, אין סמיכה. קורבן ציבור לא סומכים. אומר הרמב"ן, זה לא שותפים, זה ציבור. זה מדרגה אחרת. הרמב"ן אומר, הרמב"ן כותב, בשותפים, זה לא משנה אם זה שניים, הרמב"ן עצמו כותב, לא משנה אם שניים שותפים, 10,000, אבל הקורבנות של קיץ המזבח שבא מן המותרות, מה שאמרנו קורבן עולה, זה עולה ציבור. ואומר הרמב"ן, וקורבן שותפים טעום סמיכה, אבל קורבן ציבור אין סמיכה, זה מדרגה אחרת. להמחיש את הדבר, אומר הרב סולובייצ'יק, רק בשביל להבין את זה, הרי למדנו בבבא בתרא, ארץ ישראל מוחזקת היא לנו מאבותינו. ארץ ישראל מוחזקת היא בידינו מאבותינו. למדנו בבבא בתרא, בדף קופיוטט. אז מי הביילים של ארץ ישראל? ראובן, שמעון, לוי, מי הביילים? מה זה ארץ ישראל מוחזקת לנו? למי? הוא אומר, הכוונה היא לציבור של עם ישראל, לכלל ישראל, לעם ישראל. ממילא לכל אחד שהוא שייך לכלל, יהיה לו בזה חלק. אבל זה לא שהיא מוחזקת לפלוני, לאלמוני, ארץ ישראל, היא שייכת לכלל ישראל. היא לא שייכת לאיזה יהודי פרטי. אחר כך, כל אחד ואחד קונה לעצמו דלת אמות, קונה לעצמו שדה, קונה לעצמו. אז יש גם בעלות פרטית. יש בעלות כללית, ציבורית, על ארץ ישראל. למי היא שייכת? לעם ישראל? ואחר כך לכל אחד ואחד, בבית הפרטי שלו, בנחלה הפרטית שלו, אז זה השטח הפרטי שלו, בתוך הארץ ישראל, שהיא כשמה כן היא, ארץ ישראל, ארץ של הציבור. אז היסוד הגדול שבאנו לייסד היום, שיש קורבן יחיד, ויש קורבן שותפים, ויש קורבן ציבור. ויש הלכה. יש הלכה. קורבן, יש עוד הלכה שממחישה את הנפקמינה, את ההבדל. קורבן חטאת. מה הדין? אדם הפריש קורבן חטאת ומת. מת הבעלים, מתו הבעלים של קורבן חטאת. אז אי אפשר להקריב את הקורבן. חטאת שמתו בעליה לא קרבה. קורבן חטאת נועד לחפר חטאת, כשמו כן הוא, לחפר על הבעלים. ואם הבעלים מתו, אז לא מקריבים. מה הדין? הפרישו קורבן חטאת של ציבור. הנה, ביום כיפור, שני צעירי עיזים, אחד לחטאת להשם, אחד להזזן. או בכל ראש חודש, צעיר חטאת אחד, שבת, מועדים, יש צעירי חטאת ציבוריים. ואחרי שהפרישו, מתו אנשים. זה חטאת שמתו בעליה? זה חטאת שמתו בעליה? מה הדין? אם יהיו שותפים ואחד מת, אז חלק מהבעלים מת, מתו, אפשר להקריב את הקורבן. מה הדין? חטאת ציבור שמתו. אז יש על זה גמרא מפורשת בגמרא במסכת אוריות. במסכת אוריות בדף זין. הגמרא אומרת, אין דבר כזה שחטאת ציבור מתו בעליה. חטאת ציבור אינה מתה. הציבור, הציבור כולל בקרבו את כל הפרטים, את כל הבודדים. אבל כל פרט ופרט הוא לא הביילים של הקורבן הציבורי. הציבור הוא הביילים של הקורבן הציבורי. וציבור לא מת. ביילים מתים, שותפים יכולים למות, חלק מהשותפים יכולים למות, ציבור לא מת, אין חטאת הציבור מתה. אז ההגדרה היא, ציבור זה לא צירוף שותפות של יחידים, זה ההגדרה. ציבור זה לא צירוף של שותפות של יחידים, אלא ציבור זה גדר בפני עצמו, זה גוף בפני עצמו, כלל ישראל, כל ישראל, עם ישראל. זה היסוד הגדול שרצינו לייסד. עד כאן בסדר? ועכשיו אנחנו צריכים להבין. הרמב״ם פתח את ההלכה שלמדנו היום ואמר, שעיר המשתלח, מפני שהוא כפרה על כל ישראל, לפיכך כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל. זה היה הפתיחה שהרמב״ם פתח. שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל. שנאמר, והתוודה עליו את עוונות בני ישראל. למעשה בפרשה, בפרשת החימות כתוב, ומעט כל הדת ישראל ייקח שני סירי עזים לחטאת. אחד להשם, אחד להזזל. מעט כל הדת ישראל. אז צריך לדעת, הגדר של שעיר המשתלח זה קורבן ציבור. החטאת, שני הסירים, זה קורבן ציבור. ועכשיו החידוש הגדול. הכפרה של שעיר המשתלח זה כפרת הציבור, לא כפרת היחידים. כפרת יום הכיפורים היא כפרת היחידים. כל יחיד ויחיד מתכפר ביום הכיפורים. כפרת שעיר המשתלח זה כפרת הציבור, אשר ממילא כל מי שבתוך הציבור מתכפר. התהליך של כפרת יום הכיפורים זה תהליך פרטני. איש איש, כל אחד ואחד כשלעצמו, צריך להתכפר בעצמו של יום. התהליך של כפרת השעיר המשתלח זה, זה כפרת הציבור. זה קורבן ציבור, זה מה שהרמב״ם מתחיל. שעיר המשתלח הוא כפרת כל ישראל. ככה הרמב״ם מתחיל, הוא כפרה על כל ישראל. לפיכך הכהן גדול, כהן גדול הוא השליח ציבור, והוא מתוודה על לשון כל ישראל, והתוודה עליו את עוונות בני ישראל. אז עכשיו אנחנו מבינים. יום כיפור, עצמו של יום, אתם שומעים רבותיי, עצמו של יום, הוא מחפר אישית על כל אחד ואחד. שם צריך תשובה. אין כפרה אישית פרטנית ללא תשובה. מי שלא עושה תשובה, לא יכול לזכות לכפרת יום הכיפורים. זה הלכה. אמרנו מחלוקת רבי ורבנן. הרמב״ם אמר, מי שרוצה לזכות לכפרת עצמו של יום. עצמו של יום זה כפרה פרטנית, אישית, כל יחיד ויחיד. צריך תשובה. בלי תשובה, יום כיפורים לא יכפר. אבל, כפרת צעיר המשתלח, זה כפרה לציבור. הציבור לעולם לא נקרא רשע. הציבור לעולם לא, כלל ישראל. כלל ישראל הוא אף פעם לא במדרגה של רשע, הוא אף פעם לא במדרגה של מבעת. הוא לא, הוא יכול להתכפר גם בלי תשובה. הציבור. אז למה הרמב״ם אמר שיש הבדל בין הקלות לחמורות? תשמעו פה עד הסוף מה העניין של הקלות והחמורות, ואז נבין.
הרב, רק שאלה. כן. מה זה משנה אם הציבור נקרא רשע או לא, כאילו?
לא צריך תשובה. הציבור בעם ישראל תמיד זכאים כלפי שמיה.
אז לא צריך גם כפרה.
לא, הם עשו כפרה. יש עבירות. יש עבירות, אבל זה עבירות זה לא עבירות במדרגה של רשעים, שרשע אינו מתכפר. הנה, תקשיב רגע מה אני רוצה לומר.
היא עשתה עבירה, לא צריך לעשות תשובה?
עוד פעם?
אם צדיק עשה עבירה, הוא לא צריך לעשות תשובה? צריך.
לא, הוא לא צדיק, הוא לא צדיק. לא, לכלל ישראל יש, תקשיבו, מה שכתוב כאן זה, שלכלל ישראל יש פריבילגיה מיוחדת, לכלל ישראל יש פריבילגיה מיוחדת של כפרה גם בלי תשובה. זה מה שכתוב כאן. בסדר? לכלל ישראל יש פריבילגיה מיוחדת. יש פרוטקציה מיוחדת של כפרה בלי תשובה. בסדר? זה מה שכתוב כאן. אם הם עשו עבירות, הם צריכים כפרה. אבל גם בלי תשובה, יש להם זכות של כפרה, כי זה כלל ישראל. אז למה הרמב״ם חילק? תקשיבו עד הסוף, אז תראו פה את היופי. למה הרמב״ם חילק בין קלות לחמורות, בין לווים ועשים מצד אחד, ששם באמת לא צריך תשובה, לבין קריטות ומיטות בידים? אז פה יש דבר נפלא מאוד. השעיר המשתלח מחפר על כל הכלל, בתנאי שהאדם שייך לכלל. מי שאיבד את זכותו להיות חלק מהכלל, לא יכול להיכלל בכפרה של שעיר המשתלח. אם אדם הוא חלק מהכלל, אם אדם לא איבד את זכויותיו כחלק מהציבור, אז הזכות של הציבור להתכפר אפילו בלי תשובה עוברת גם אליו. אם אדם כבר איבד את הזכות להיות חלק מהציבור, הוא צריך להתחבר מחדש אל הציבור, אז ממילא אין לו את הזכות, את הפריבילגיה המיוחדת, אין לו את הפרוטקציה. עכשיו הוא אומר, זאת ההגדרה. מי שעובר על הסין, הוא עדיין לא יצא מכלל הציבור. מי שעובר על לווים, הוא לא יצא מכלל הציבור. אבל מי שעובר על קרת ומיטת בית דין, מה זה קרת? קרת זה עקירה מכלל ישראל, זה קרת. כתוב בקרת, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. הפסוק אומר בספר במדבר פרק ת', ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. או הפסוק אומר במדבר פרק י' ת', ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל. מי שעובר על קריטות ומיתות בית דין, עכשיו אתם יודעים, לעולם כל מיתות בית דין יש בהן קרת גם כן, כן? כל מי שעובר עבירת מיתת בית דין, זה גם עבירת קרת. יש עבירות שזה רק קרת, ויש עבירות שזה קרת ומיטת בית דין. אז הוא נכרת מן הקהל, זה הפסוק אומר, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל. אז אין לו את הפריבילגיה להיות עם הפרוטקציה המיוחדת של הקהל. זה מה שהרמב״ם אמר. מי שעבר על עשה עוליו, אפילו בלי תשובה, הוא עדיין חלק מהקהל. אם הוא חלק מהקהל, הוא יזכה לכפרת הקהל. הוא לא יזכה לכפרה הפרטנית של יום כיפור. ראינו מקודם, הכפרה הפרטנית של יום כיפור היא רק למי שחזר בתשובה. אבל הכפרה כחלק מהכלל, הכפרה כחלק מהציבור, זה כל מי שהוא עדיין שייך לציבור, הוא זוכה, גם בלי תשובה. אבל זה בתנאי שהוא לא נכרת מהקהל. קריטות ומיתות בית דין זה קורט אותו מהקהל, אומר הרב סולובייצ'יק. מה שהרמב״ם חילק בין קלות לחמורות, זה בגלל שהחמורות, שזה קרט ומיתת בית דין, מנתקות אותו מהקהל, אז הוא לא זוכה לפרוטקציה המיוחדת של הקהל, של כפרת השעיר. זה היסוד הגדול.
רב, ואז גם העבירות הקלות לא מתכפות לו?
יכול להיות מאוד, כי הוא לא חלק מהקהל. הוא לא, מה פירוש שלא חלק מהקהל? יהודי אף על פי שחטא יהודי הוא ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא, אבל אין לו את הזכויות המיוחדות של הקהל, עד שהוא לא יחזור בתשובה על הקריטות ומיתות בית דין האלה. אז עכשיו אנחנו מבינים שאמרנו מקודם שיש שלוש מדרגות, על עשה, על עבירות עשה, תשובה מחפרת מיד, על לווים תשובה, תשובה ויום כיפור מחפרים, על קריטות ומיתות בית דין, תשובה ויום כיפור תולים, ואיסורים מחפרים. זה הכל ברובד הפרטני, כשאדם בא לכפרה אישית, פרטנית. אבל כשמדברים על כפרה כללית של הציבור, כפרה כללית של הציבור, שזה שעיר המשתלח, זה אפילו בלא, זה על הקלות, בין עשה בין לאו, אפילו בלא תשובה, זה חלק מהכלל. אבל הקריטות ומיתות בידין, שהן מנתקות אותו מהזכויות של הכלל, אז הוא בלי תשובה לא יוכל להתכפר בזה.
ויש הבדל בין הכפרה של יום הכיפורים לכפרה של השעיר, כאילו לעניין של, נגיד אם בן אדם עשה רק לאווים והשעים, ואז הוא לא עשה תשובה. אז כאילו יש עניין להגיד...
אז
כאילו,
יום אז כיפור הכפר... לא יכפר, וסעיר המשתלח יכפר.
שכפר, עכשיו, כאילו, אין הבדל.
מה?
כאילו יתכפר לו, אז אין הבדל, כאילו...
לא, אז יתכפר לו על ידי הכפרה. עכשיו, כמובן שכפרה... הרי לכאורה, אתה יכול לשאול, כשהיה בית המקדש קיים, והיה סעיר המשתלח, אז מה היה צריך בכלל את העצמו של יום? אז הסעיר... ברור שהכפרה הציבורית היא כפרה טובה, אבל עדיין נשארת עם הבעיה הפרטית שלך. זאת אומרת, אי אפשר להסתפק בכפרת הציבור. אנחנו צריכים שתי כפרות. אנחנו צריכים כפרת הציבור וכפר... עכשיו, מי שזוכה להיות חלק מהציבור וזוכה לכפרת הציבור, זה מצוין. אבל עדיין יש לו איזה פגם אישי. צריך גם את הכפרה האישית וגם את הכפרה הציבורית. צריך את שני הדברים. צריך את שני הדברים. הרב, אומר הרב סולובייצ'יק, שנדע, הרי רבי אמר שעצמו של יום מחפר בלי תשובה. נכון? רבי אמר עצמו של יום מחפר בלי תשובה. הרמב״ם פסק כמו רבנן, שחולקים עליו, שאין יום הכיפורים מחפר אלא לשווים. מה ההיגיון של רבי? איך יום הכיפורים מחפר בלי תשובה? ויש שאלה, אם יום הכיפורים מחפר בלי תשובה, אז למה מפני חטאינו גלינו מארצנו? מה, יום הכיפורים לא כיפר? את השאלה הזאת שואל התוספות ישנים במסכת יומא, בדף פ"ה. תוספות ישנים במסכת יומא דף פ"ה שואל, מה זאת אומרת לפי רבי יום הכיפורים מחפר בלי תשובה? אז למה מפני חטאינו גלינו מארצנו? אז יום הכיפורים לא כיפר על החטאים? אומר התוספות ישנים, כן, תוספות ישנים שואל, למה חרב הבית? מה?
אולי נסו יותר מדי לפני יום כיפור.
מה זאת אומרת? מיום כיפור, התשעה באב. היום הכיפורים הקודם כיפר. בתשעה חודשים האלה, זה ה...
הגזימו.
התוספות ישנים את הרץ, לפי רבי, יום הכיפורים מחפר בלי תשובה, מקצת כפרה, לא כפרה שלמה. כמה תוספות ישנים את הרץ? מה שאמר רבי, שיום הכיפורים מחפר בלי תשובה, זה לא כפרה גמורה, זה מקצת כפרה. מה הפשט? מה הוא מתכוון להגיד שזה מקצת, ולא כפרה שלמה? אני מדבר על שיטת רבי, שיום הכיפורים מחפר בלי תשובה. אומר הרב סולובייצ'יק, זאת הכוונה. רבי אמר שעצמו של יום, יש בו כפרת הציבור. מה שאמרנו שסעיר המשתלח זה כפרת הציבור, ולכן הוא מחפר גם בלי תשובה בעיקרון. רבי אומר שעצמו של יום יש בו כפרת הציבור, ולכן הוא מחפר בלי תשובה. אז אומר התוספות ישנים, אבל זה רק מקצת כפרה. מה עם הכפרה האישית, האינדיבידואלית? הכפרה הציבורית זה טוב, זה מרומם את האדם שהוא חלק מהציבור, זה בהחלט מקדש אותו, מטהר אותו, לא מושלם. יש בו עדיין פגם אישי, אינדיבידואלי. הוא חלק מהציבור, הוא לא נפרש מהציבור, הוא לא עבר על קריטות ומיתות בידי. אז הוא אומר, זה הפשט, מי קצת כפרה? רבנן אומרים, כפרת יום הכיפורים בלי תשובה היא לא עובדת, כי כפרת יום הכיפורים כולה זה העניין האינדיבידואלי. כפרת צעיר המשתלח זה העניין הציבורי.
אז מה זה תשובה מבחינה ציבורית? כאילו זה היינו הך, שאתה עושה תשובה זה גם על הפרטי וגם על הציבורי, לא?
כן, אז מה השאלה? זאת אומרת...
כאילו, יש הבדל בין שתי התשובות?
לא, הוא אומר, התשובה היא תשובה אינדיבידואלית. יכול להיות שגם ציבור כציבור צריך לעשות תשובה, זה עוד עניין בפני עצמו, זה גם דבר שצריך לבדוק. אבל כדי שאדם יתכפר כפרה שלמה באינדיבידואל, הוא צריך לעשות תשובה, וצריך כפרת יום כיפור, וצריך סעיר המשתלח, צריך את הכל באינדיבידואל. אבל אם אדם לא יתכפר כפרה אינדיבידואלית ביום כיפור, יהיה סעיר המשתלח, זה יהיה איזה כפרה כללית. זאת אומרת, הכלל כולו נטהר, הכלל כולו מתרומם, הוא חלק מהכלל גם הוא, אבל יישאר בו גם פגמים. יש, זו שאלה גדולה בפני עצמה, מערכת היחסים בין הפרט לכלל, בין הכלל לפרט, עריכות דברים גדולה. מה שאני רק רוצה לומר, שבתפילות יום הכיפורים, אנחנו הרי 10 וידויים מתוודים במהלך יום הכיפורים, ואנחנו מתוודים בתפילה שבלחש, ואחר כך יש וידוי בחזרת השץ. עוד פעם, נכון? ככה זה עובד. יש וידוי בתפילה בלחש, ויש וידוי בחזרת השץ. אז הרב סולובייצ'יק אומר, הוידוי בחזרת השץ הוא זכר לוידוי הציבורי של הכהן הגדול על השעיר המשתלח. הרי אמרנו שכהן גדול מתוודה בשם כל ישראל על השעיר המשתלח. כתוב בתורה, והתוודה עליו את אבונות בית כל ישראל. נכון? ככה הרמב״ם מביא את הפסוק הזה. והתוודה עליו את אבונות, איך כתוב הפסוק? והתוודה עליו את אבונות בני ישראל. אז אומר הרב סולובייצ'יק, מה שאנחנו מתוודים בתפילת לחש, זה הוידוי הפרטי של כל יחיד ויחיד. מה שמתוודה השץ, שליח ציבור בחזרת השץ, זה זכר וזה חיבור, זה זכר וזה חיבור לוידוי הציבורי. ושואלים פה, האם הוידוי זה סמיכה? בשעה שסומכים על הקורבן, מתוודים. אם זה קורבן חטאת, אשם. עכשיו, התחלתי לומר, שימו לב, שבחזרת השץ יש לנו הקדמה לוידוי. מה שאין בוידוי של היחיד. מה הקדמה שאנחנו מקדימים? אני לא יודע, תגידו לי אם זה גם אשכנזים, גם ספרדים, גם תימנים, אני לא יודע אם זה בכל הנוסחאות. לפני הוידוי של החזרת השץ, יש לנו שם הקדמה, כי אנו עמך ואתה אבינו, אנו בניך, נכון? אנו עמך ואתה מלכנו, אנו בניך ואתה אבינו, נכון? אתם זוכרים את כל ההקדמה הזאת? יש לנו אפילו מנגינה, הזה, מנגינה הזאת, שאנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אנחנו באים עכשיו בתור עמך, בתור הציבור, בתור הכלל, ובתור ציבור, יש לנו פריבילגיה מיוחדת. הרב סולובייצ'יק אומר, הוא כבר ככה אומר שם איזה ביטוי מאוד מאוד חריף, הוא אומר, בתור ציבור אנחנו תובעים תביעה מהקדוש ברוך הוא שיחפר לנו, לא רק מתחננים ומבקשים. בתור יחיד, מה הזכות שלך? חסד שהקדוש ברוך הוא עושה, שמחפר, אז תתחנן לכפרה. הוא אומר, בתור ציבור? הוא אומר, לציבור של עם ישראל יש זכויות, והציבור יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, ריבונו של עולם, אנו עמך, אנו בניך, אנחנו עם ישראל, אנחנו חלק מעם ישראל שכבר אלפי שנים נושאים את שמך בכל מקום, ומוסרים את הנפש למענך, אז לא תחפר לנו? אז צריך תשובה, לא תשובה. לעם ישראל יש זכות גדולה, לכלל ישראל. אתם זוכרים את ה... לא, תגידו, גם אצל הספרדים, גם אצל התימנים, כולם, יש להם את ההקדמה הזאת, אה?
לפני הוידוי? רק אצלנו אין את זה.
אין? אצלנו יש... ושרים את זה. אצלנו יש איזו מנגינה. ששרים את זה במנגינה, ואחר כך... מי שזוכר, לפחות אצלנו, בוידוי שבחזרת השץ, זה גם עם מנגינה כזאת. גם שרים את זה במין מנגינה כזאת, אצלנו לפחות בנוסח אשכנזים. ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחל לנו. זוכרים, האשכנזים, מה? כפר לנו, כי אנו עמך ואתה. נכון? אז הוא אומר, מה זה שרים? מה זה לשיר? וידוי צריך לבכות. ועל כולם סלח, הוא אומר, זה וידוי של הכלל, כלל ישראל. באים, כלל ישראל באים בשירה, הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו, הוא מחויב לנו, אנחנו מחויבים לו, זה בטוח, זה לא משנה מה יקרה, הכלל בכל מקרה יחופר. אז שרים, היחיד בוכה, והכלל שר, ככה אומר הרב סולובייצ'יק. טוב, מוריי ורבותיי, שלחתי לכם דף שתראו קצת את הדיונים, מה זה הסעיר המשתלח, אני מקווה שהדף הזה היה מעניין ומועיל, מי שעבר. ראיתם שהאבן עזרא כותב שם סודות מוזרים, נכון? ראיתם? האבן עזרא תהיה בן 33, האבן עזרא אומר, אז תדע, יש רמב"ן, לא הבאתי כבר בדף, יש רמב"ן על התורה, שם, פרשת החמות, שהרמב"ן אומר, האבן עזרא לא רצה לגלות את הסוד, אבל אני קצת אגלה את הסוד, אז הרמב"ן שם אומר, והרמב"ן אומר ש-33, הכוונה היא, הפסוק ה-33 שבא אחריכם, יספור 33 פסוקים, ואז תגיע לפסוק שילמד אותך. קיצור, יש פה כל מי שלומד קצת קבלה, וכל מי שיודע קצת זוהר, וכיוצא בזה יודע שבקבלה ובזוהר יש שם עולמות שלמים שקשורים לכל העניין של סעיר המשתלח. ממש. הרמב"ן, האבן עזרא, הרמב"ן, ויש עולמות שלמים. טוב, ראיתם קצת מהר"ל, ראיתם מה כותב הרמב"ם במורה נבוכים, המהר"ל, השם ישמואל, הרב קוק בעניה, מה שהבאנו. אני רק רוצה לסיים, מוריי ורבותיי, ברעיון אחד שאומר הרב הירש, רב שמשון רפאל הירש, בפרשת החמות, בפסוקים האלה, רב שמשון רפאל הירש אומר, יש פה איזה מסר שכולנו צריכים לקחת לתשומת לב. הוא אומר, לוקחים שני סעירים, וההלכה אומרת שיהיו שווים, שווים במראה, בקומה, בדמים, ומעמידים את שניהם בפתח המקדש. יש פה שני סעירים שנקודת המוצא שלהם שווה, כמו תאומים. אבל מה הסוף? הסוף הוא שאחד שוחטים אותו במקדש, ומקבלים את דמו, ומכניסים את דמו להזעה בקודש הקודשים. דם הסעיר של החטאת, דם שמזים אותו פנימה בקודש הקודשים. והשני, לוקחים אותו למדבר, לעזאזל, לא שוחטים אותו, לא כלום, זורקים אותו מהצוק. הוא אומר, יש פה קריאה קשה מאוד. כל אחד ואחד צריך לדעת, כולנו מתחילים באותה נקודה, אבל לאן אנחנו ממשיכים? האם אנחנו ממשיכים להיות להשם או להזאזל? אז הרב סולו, אז הרב עיר שומר, הרב עיר שומר, כל אחד צריך לדעת. הרי כשעשו את הגורל, אז הימני יכול להיות להשם, והשמאלי יכול להיות להשם, זה יכול להיות אותו דבר. אומר הרב עיר, בא ללמד אותך, כולם יכולים להיות להשם. אם תלך בדרך הנכונה, אם תבחר בדרך הנכונה, לא תלך בדרך הנכונה, לא תבחר, תגיע בסוף להזזיל. רק צריך לדעת. שבמקדש זה נעשה על ידי גורל. בחיים זה לא גורל, בחיים זה בחירה. כל אחד צריך לבחור, האם הוא רוצה להיות שעיר להשם או שעיר להזזל. האם הוא רוצה להגיע אל המקדש, אל הקודש, אל קודש הקודשים, או שהוא רוצה להגיע אי שם למדבר, ומי יודע איפה הוא ימצא את עצמו.
אז הרב יפה, שומר,
מה? מה זה? מה?
התשובה מאוד יפה, וזה מדויק לומר את זה שבעצם סעירים ובני אדם, הרי בני אדם נולדו כאילו שונים, לא שווים.
הוא אומר, אפילו, בסדר, הוא אומר, אפילו שניים שווים יכולים להגיע לשתי מקומות שונים לגמרי. כולנו בני אדם, כל אחד הוא בן אדם, כל אחד נולד עם נשמה שנתת בי תאורה, נכון, בטח, כל אחד נולד להורים אחרים, לחברה אחרת, לתכונות אחרות, ברור. הוא אומר, אפילו שניים שווים יכולים למצוא את עצמם בשתי קצוות. אז הוא אומר, הסדין האדום, הנורת הזערה האדומה, שבאו פה לאותת לנו, זה שאתה יכול להגיע להשם, ואתה יכול להגיע, עלול להגיע להזזל. כל אחד ואחד צריך לבחור את דרכו. עכשיו אני אומר, יש לי פה איזה קושי בוורד שלו, כי בסעירים זה בגורל, ואצלנו זה לא גורל, זה בחירה. זה מה שכתוב, ראה, נתתי לפניך היום את הטוב, את הרע, את החיים, את המוות, ובחרת בחיים, תבחר, זה לא גורל, תבחר להיות להשם ולא להזזל. אבל תדע לך ששתי דרכים פתוחות, ואפשר להגיע לשתי קצוות. זה הוורט של הרב הירש בעניין. ישר כוח למאזינים, שפע, ברכה והצלחה.
תודה רבה.
בשבע, נלמד אורות התשובה.